הרצאת כלים, אני אגיד מה שאנחנו נעשה באופן כללי, ונגיד שני עקרונות חשובים שקשורים לכל סוגי ההכשרה, לכל סוגי בליית הכלים, ואחר כך נחלק בין דברים שבולעים בצונן, דברים שבולעים באופן של חם, ודברים שבולעים בצלי. אז נתחיל קודם כל עם עצם ההכשר, עצם סוגיית ההכשר של כלים, הופיעה לנו פרשת בפרק בספר במדבר, בפרק למד א', שם יש לנו את עיקרי ההלכות שלומדים מהם את הכשר כלים, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש, יבוא במים, תעבירו במים וכו'. הגמרא שמתייחס לאותו פסוק היא הגמרא בעבודה זרה בדף עיני עמוד ב', שמה שהיא אומרת שם זה שכל הכלים שלוקחים מהגויים, הרי הם לקחו כלים שם מהגויים ורוצים להשתמש בהם. אז הרי הגויים בישלו בהם ואסרו אותם, ויש בהם עכשיו בליית איסור, אז צריך להפליט את אותו איסור. אז דרך ההכשר הוא, כמו שאנחנו מכירים, הגמרא בפסחים בדף למד אומרת כבולעו כך פולטו, אז כפי שהם בלעו על ידי הגויים, כך הם אמורים לפלוט את אותו איסור. המשנה שמה בעבודה זרה היא אומרת לנו שמה שמשתמשים בצונן אז צריך להטביל, זה סוגיה בפני עצמה שנעביר עליה שיעור בעזרת השם במהלך זמן קיץ על טבילת כלים, כי שמה אין בליית איסור, אבל יש את העניין של הטבילה שזה להעביר מרשות הגוי לרשות הישראל מבחינת הקדושה, ובדברים של חמים צריך להגעיל, דברים שהם על ידי האש אז צריך את הליבון. כן, זה המקור של החלוקה הזאת של שלושת הקטגוריות שאמרתי בהתחלה, שלוש הקטגוריות הם מהפסוק ומאותה משנה. טוב, אז זו הייתה הקדמה מאוד כללית. עכשיו שני דברים חשובים שהם קשורים לכל שלושת הסוגים, הצונן, החם והצלי, מה שנקרא, הליבון. כשאנחנו מדברים שצריך להכשיר כלי, אז נשאלת השאלה, לפי מה אני קובע איזה דרגה צריך להכשיר את הכלי הזה? אם מדובר כמובן שהכלי נאסר, וזה אני מדגיש, החילוק הזה הוא חשוב מאוד. אם הדבר נאסר באופן ספציפי, יש לי, לא יודע, סיר בשרי, אף עליו טיפת חלב. כן? או נשפח עליו חלב. אז מה אנחנו צריכים? הוא בלע בעירוי מכלי ראשון. איך אני אכשיר אותו? אז אני צריך לעשות בדיוק מה שהיה. עירוי מכלי ראשון. להראות עליו מים, ובזה הוא מוכשר. זה כשאני יודע שהיה איסור פעם אחת, וזה בדיוק מה שהיה, אז על פיו אני אכשיר. אבל אם יש לי כלים, שחלקם אני משתמש בהם בתוך הכלי ראשון, מזלג. אני משתמש בו בכלי שני כשאני אוכל מהצלחת, אני משתמש בו כשאני תוקע אותו בתוך הסיר, אני לפעמים אולי לא יודע, משאיר אותו בטעות בתוך התנור, לא משנה, יש מצבים שבהם הוא ממש כלי ראשון, לפעמים הוא רק עירוי מכלי ראשון, צלחות גם, לפעמים אני שם אותם במיקרוגל והן ממש מתחממות בכלי ראשון, לפעמים אני רק מערה עליהם בצלחת. אז לפי מה אני הולך? אני הולך לפי רוב התשמיש, או אפילו לפי שימוש אחד שבו אני השתמשתי באופן מסוים, אני צריך ללכת בצורה הכי קיצונית. אתם מבינים? זאת אומרת, רוב תשמיש זה בדרך כלל מה שמשתמשים בזה. בדרך כלל אני לא תוחב צלחות לתוך מקומות רותחים, אלא אני משתמש בהם רק בכלי שני, אז מספיק להכשיר אותם בכלי שני. או שאני אומר, לא, אפילו פעם אחת ששתמשת בצורה יותר חמורה, תכשיר כפי המקסימום. אז זה קודם כל דיון אחד, איך להגדיר את הכלי, זאת אומרת, מבחינת הבליעה שלו. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים. התוספות בעבודה זרה, בדף ה' דלת עמוד ב', אומר שהולכים אפילו אחרי מיעוט תשמיש. זאת אומרת, אפילו אם פעם אחת הוא השתמש, או יכול היה להשתמש בצורה יותר חמורה, זאת אומרת, בהכשר היותר גבוה, אז צריך ללכת על פי אותה פעם. זאת אומרת, לא על פי רוב התשמיש. ככה גם המורדכי והגאות מימוניות סוברים. לעומת זאת, הר"ן וגם הרשב"א, כל הדברים האלה מופיעים לכם בדפי המקורות, אז אני אקצר במראה המקומות, אבל הר"ן והרשב"א אומרים שהולכים על פי רוב תשמיש. זאת אומרת, אני, ואיפה זה רלוונטי? אמרנו, לא במקרה שעכשיו בא אליי מישהו ואמר, זה נאסר לי בצורה כזאת. אלא כמו אצל גויים, כלים שאנשים קונים מגויים, שאני לא יודע מה הם עשו עם זה. אז אני צריך לשער בערך מה דרכם של רוב בני אדם להשתמש בכלים האלה, ולפי זה להכשיר, או מה שיש לנו בימינו עכשיו, מה שעכשיו אנחנו מדברים על פסח. בפסח אנשים משתמשים הרבה שימושים, כי זה מותר. אבל כשעכשיו אני צריך להכשיר את זה לפסח, על פי מה אני בוחר איך להכשיר? האם אני מכשיר על פי שימוש אחד הכי קיצוני שיכול להיות שהם עשו בכלי הזה? דוגמה, אנחנו נדבר עוד מעט על דברים מסוימים, שיש, כן? אז, או שולחן, שולחן שאוכלים בו. בדרך כלל, מה המקסימום יכול להיות? אדם אוכל עם צלחות, מקסימום יהיה נשפח עירוי מכלי שני, עירוי מכלי ראשון, נניח שהסיר היה ונשפח, אז מקסימום להראות מים. כן? אבל יכול להיות שאדם לא יודע, לקח פיצה, אם זה פסח, לקח פיצה, ישר שם אותה על גבי, על פיצה רותחת, ישר שם אותה על גבי, על גבי השולחן. אז כאילו, הנה, השולחן אולי בלה ממש בכלי ראשון, הוא בלה ישירות מהדבר שעמד על האש. אז תאמר שצריך להכשיר אותו בכלי ראשון. איך מכשירים שולחן בכלי ראשון? עוד מעט נדבר. אבל האם במצב כזה אני צריך לחשוש למקרה ההוא היחידי שיכול להיות שאדם יעשה, או לא? שאני מתנהל עם זה בצורה מה שבדרך כלל אנשים עושים, בדרך כלל אנשים משתמשים בכלי שלי, מספיק לשפוך מים ולגמור את הסיפור. אז זה כפי שאמרנו המחלוקת הזאת, שבין התוספות לרן, השולחן ערוך באורח חיים תפנו נעלף, סעיף ו, פוסק שהולכים אחרי פי רוב שימוש. כן, זאת אומרת, הולכים לפי רוב התשמיש, בפסח, כפי שאמרנו, זה המקרה הרלוונטי לגבינו, אף אחד היום לא קונה כלים מגויים, אבל אם כן, אנשים שקונים כלים מגויים, אנחנו מדברים על כלים משומשים, כן, מדגיש. כל הכלים שקונים נקיים וחדשים, אז יש בעיה של טבילת כלים, אבל לא לענייננו מה שאנחנו מדברים, כן, לא לבלבל בין שני הדברים, יש עניין של טבילת כלים, שזה לא לאיסור שבלוע, אלא לזה שזה היה שייך לגוי, ויש את העניין של מה שעכשיו מדברים שזה הכשר כלים. אז אם אדם קונה כלי משומש מגויים, זו הדרך שהוא צריך לבחון את זה לפי רוב התשמיש המיעוטו. ולענייננו מה שיותר חשוב בפסח, זה גם ללכת על פי רוב תשמיש. אז זה שיטת השולחן ערוך. אבל שיטת הרמה שהולכים אפילו אחרי מיעוט תשמיש. זאת אומרת, אפילו משהו אחד שיכול להיות שזה קרה, אז צריך להכשיר לפי הדרגה היותר חמורה. ועוד מעט כמובן נביא דוגמאות למצבים שחוששים לזה. שתי הערות לגבי העניין הזה, אז כן, אז איך לשער את שיעור הכמות של השימוש בכלי? אז אמרנו, יש לנו שיטת התוספות אפילו אחרי מיעוט, וכך פוסק הרמה. שיטת הרשב"א והר"ן זה על פי רוב תשמיש, וכך פוסק השולחן ערוך. כן? פה המשנה ברורה מעיר כמה הערות לגבי ההיתר של השולחן ערוך ללכת אחר רוב תשמיש, אז המשנה ברורה אומר ש... כל הכולה הזאת זה רק אם זה אינו בן יומו. זאת אומרת, הוא מצרף את זה שבאינו בן יומו הרי מה הטעם, מה קורה לטעם שבלוע בכלי הוא פגום. אז לכן, המשנה ברורה אומר מה שהשולחן ערוך הסיר, זה דווקא פלוס נותן טעם לפגם. זאת אומרת, אינו בן יומו. זה מה שהמשנה ברורה אומר. אי אפשר להקל אחרי רוב תשמיש באופן כללי, אלא חכה לפחות 24 שעות שלא השתמשת בכלים, ורק אז תכשיר אותם על פי רוב תשמיש. כלומר, על פי הדרגה היותר נמוכה, לא הדרגה היותר גבוהה. זה דבר אחד. נוסף לכך, אומר המשנה ברורה שפה זה אולי מדובר בהיתר הבלה. זאת אומרת, חמץ, יש מחלוקת בין הראשונים, תתייחס אליה גם בהמשך, האם זה איסור או היתר, כי נשאר ימות השנה זה היתר, זה לא איסור, אלא פתאום מגיע הזמן ואז הוא הופך להיות איסור. זה לא כמו חזיר שהוא תמיד איסור, זה לא כמו נבלה או כל דבר אחר שהוא תמיד איסור או אורלה, אלא זה דבר שהוא בעיקרון מותר, אלא שהזמן בא ואוסר אותו, כן? לפני פסח הוא מותר, אחרי פסח הוא מותר, רק בפסח עצמו הוא אסור. אז לכן אולי הדינים שלו פחות חמורים. יש לזה מקור בגמרא בפסחים, בעבודה זרה, בדף עין וב, מדברים שם על בשר של קוצ'ים, שאדם תולה את השיפוט של, של הזבח על השיפוט מתכת. עכשיו נבלה מהבשר בשיפוד. אז עכשיו אין שום בעיה, מה הבעיה? הבשר הזה מותר באכילה. וכידוע לכם, לכל קורבן יש זמן אכילה מסוים, נכון? מה קורה אחרי, נגיד, תודה, היא נאכלת ליום ולילה. עברו יום ולילה, מה קורה לבשר? הוא הופך להיות, זה איסור?
נותר.
אז ממילא יוצא שהטעם שבלוע עכשיו בשיפוד, הופך להיות נותר. למרות שהוא היה מותר לכתחילה. אז הגמרא שם אומרת, זה מוגדר יותר הבלה. זאת אומרת, יותר הבלה, ואז אפשר להקל שם להכשיר את זה בדרגה יותר נמוכה. לא צריך ליבון, מספיק הגלה. אז משם למדנו, מהגמרא הזאת בעבודה זרה בדף העין ון, מנותר, את היסוד הזה של יותר הבלה. האם לדמות את חמץ לנותר? יש כאלה שמדמים ויש שלא. למה לא לדמות את חמץ לאותו נותר? מי יכול לחשוב הרעיון?
כי?
לא, חמץ עכשיו אסור. אבל בהתחלה... חמץ, קוראים לו חמץ, והטעם של הקורבן לא קוראים לו נותר. זאת אומרת, בעת הבליעה נותר היה בכלל דבר מותר. אלא אחר כך בא זמן שהפך אותו בכלל להיות נותר. אצלנו, אמנה, תמיד קראו לזה חמץ, רק אין לזה שום משמעות שזה חמץ כשזה מותר. זה בסדר, אין שום בעיה לאכול חמץ במהלך השנה. אמנם קוראים לזה בשם חמץ, אז זה בדיוק ההבדל בין נותר לחמץ, שנותר לא קוראים לו מההתחלה נותר, אלא פתאום משתנה, כאילו פנים חדשות מגיעות לכאן. אז לכן יותר מתייחסים לזה כיותר הבלה, כי זה באמת לא היה כלום לפני כן. פה החמץ, הוא כן קוראים לו חמץ, גם בהתחלה. אלא שהוא לא אסור בהתחלה, אלא החלות ההלכתית האסורה מגיעה רק בהמשך. אז זה דרגה שהיא קצת יותר חמורה לחלק מהשיטות. לכן יש מחלוקת בכל אופן לגבי חמץ אם זה יותר הבלה או איסור הבלה. לעניין זה, שאתה רואה אומר, נסמוך על זה שחמץ הוא יותר הבלה, ולכן אפשר להקל. כשאמרתי, שולחן ערוך הזה הוא בתפנון א', תפנון א' באור החיים זה בהלכות חמץ, זה לא על מאכלות אסורות. קוף קוף א' זה יורה דעה, וזה באור החיים, וקוף קוף א' זה ביורה דעה, שם הוא לא מתבטא בעניין הזה. אז לכן הוא מדייק מכאן המשנה ברורה שזה דווקא בשני התנאים האלה אנחנו סומכים על הרוב. אז נגיד אם הוא ייקח כלי מהגויים, אז מהגויים לא כזה פשוט לסמוך על רוב תשמיש, אולי יצטרכו להחמיר יותר לפי ההגבלות של המשנה ברורה. בסדר, זה דיון אחד. דיון שני זה, שהוא כללי, זה סוג החומר שאנחנו מדברים עליו. יש שני חומרים שאני כן רוצה להתעכב עליהם, שאין סרוכית וכלי חרש. נתחיל בחרש. באופן עקרוני מהפסוק עולה שכל הכלים, איזה כלים היו שם, איזה כלים יש בכלי מדיין, מאיזה חומר? איך אתה יודע? כתוב איך את הזהב, את הכסף וכולי, כן? יש שם סוגי מתכות, זה מה שיש שם. הסוגי מתכות, אין שום בעיה, בהם נאמר ליבון, בהם נאמרה עגלה, זה פשוט. מה קורה לגבי כל שאר החומרים? אז עריף משווה בין כלי מתכות לכלי עץ ולכלי אבן, גם אותם אפשר להכשיר באותם דרכים, כך דעת הרמב״ם גם. מה קורה לגבי כלי פלסטיק וגומי של ימינו? אז גם כן משווים אותם למתכת וממילא דינם בעגלה, כן? אז זה כלי מתכת וכלי פלסטיק וכלי גומי. אמנם לגבי פלסטיק יש כאלה שמונעים את העגלה שלהם בגלל שהם בדרך כלל נחרצים, זאת אומרת יש בהם הרבה חריצים בעקבות זה שחותכים עליהם או משהו כזה, ולכן אנחנו יותר מקפידים בהם, שיותר קשה לנקות אותם, יותר קשה באמת להפליט את האיסור הבען אפילו. הבען שנמצא על גבי הכלי יותר קשה להוציא אותו, ולכן יש כאלה שאומרים, אל תשתמשו, תקנו כלים חדשים לפסח. כמובן, שוב, פה אנחנו מדברים על כלי אכילה מפלסטיק, כמו כלים של הישיבה, ובצבא כפר הזכור לי כן מגילים את הצלחות. כנראה מסתמכים על האפשרות שכן, אלא אם כן היא ממש מחורצת, שהחיילים ככה ממש התעצבנו שממש הם רצו לחתוך ולא יודע מה הם עשו לצלחת. אבל באופן עקרוני, אם הכלי הוא יחסית שלם, אז מכשירים אותו גם בעגלה. כמובן קופסאות ודברים כאלה הם נכללים בכלל זה, ואפשר יהיה להכשיר אותם בעגלה. מה קורה לגבי כלי חרס? כלי חרס יש לו דין מיוחד. איך אנחנו יודעים שיש לו כלי דין מיוחד? הגמרא בפסחים בדף למד עמוד ב' אומרת שכלי חרס אי אפשר להכשיר אותם. למה? כי האיסור שבלוע בהם לא יוצא מידי דופיו לעולם. זאת אומרת, אין לו אפשרות לצאת החוצה, וכמובן אם ישתמשו בהם בחמין. הגמרא אומרת, טוב, אז בוא תשים גחלים על גבי איפה שישתמשו, ובזה תעשה את זה. זה בעייתי בגלל שיש חשש שהם יתפוצצו, אי אפשר לסמוך על זה. להלכה פסק השולחן ערוך, אי אפשר להכשיר כלי חרס. כן? עכשיו מה אתם שואלים אותי, איזה כלי חרס יש לנו בימינו? אז קודם כל יש, היום חוזרים מכל מיני כלי קרמיקה ודברים כאלה, זה יכול לקרות. וכלים בציפוי קרמי, אז הפתחי תשובה בקוף קף א' אומר שצריך ממש ליבון. זאת אומרת, זה דומה לכלי חרס, ואז צריך ממש ליבון, והוא מציע שם איזה פתרון לשים גחלים ולראות אם הציפוי יתפוצץ או לא יתפוצץ. אם הוא יתפוצץ אז אפשר, אז נדע שזה מחרס, אם הוא לא יתפוצץ אז אפשר, אז זה מברזל ואז זה מותר. קיצור, הוא עושה איזשהו פטנט, אבל הוא מסוכן כמובן, יכול להיות שפשוט ילך לך הכלי, אז לכן נוהגים שלא להכשיר את זה, מחשש שאתה לא תגיד את זה כמו, לא תכשיר את זה כמו שצריך, לא תלבן את זה כמו שצריך. כל זה כשמשתמשים בכלי חרס, אז כלי חרס אמרנו, אמרה הפסחים אומרת שאין לו הכשר, וזה מה שמקובל. מה שעושים זה כשמשתמשו בחם. אם יש לך סתם כלי חרס שאתה שותה בו, לא יודע, קנקן שתייה או משהו כזה, שאתה משתמש בו בקר, אז פה ודאי שיש אומרים שניתן להכשיר אותו בעגלה, או להשרות אותו 3 ימים ולהחליף את המים. ככה עולה מהירושלמי לגבי ינסך. ינסך שישרו אותו בתוך חביות של חרס, אז מחליפים את המים 3 ימים, ואז זה מותר. בסדר? זה לגבי כלי חרס. לענייננו, כלי יותר מצוי, חומר יותר מצוי שיש, ובואו נסיים את ההקדמה הכללית, זה סרוכית. בסרוכית יש מחלוקת בין הראשונים. הדין שלה לא התפרש בגמרא, למרות שהיה סרוכית בגמרא, זה לא מפורש בגמרא, מה הדין שלה? אז ההגעות מימוניות מצטט את רבנו יחיאל, שאומר שהם דומים לכלי חרס, הוא היחיד, אני מדגיש, הרבנו יחיאל הזה שהגאון מימוניות מצטט, הוא אומר זה כמו כלי חרס. כמו שכלי חרס, גם זכוכית זה מחול, ולכן כיוון שזה מחול, אין אפשרות להכשיר את זה. בסדר? אז זה הגאון מימוניות אומר שאין אפשרות להכשיר את זה, זה כמו חרס. לעומת ההגאות מימוניות, יש המון המון ראשונים, הרבה ראשונים שחלקו עליו, אפילו חכמים אשכנזים, זאת אומרת, לאו דווקא חכמי ספרד, הרשב"א ואלה, אלא מה, שהרעבייה כותב בדיוק ההפך, הוא אומר שכלי חרס, כלי סרוכית לא בולים בכלל, וזאת למה? כי כלי סרוכית הם חלקים, הרי הסיבה של הבליעה היא בגלל שהחומר הוא לא אחיד, החומר הוא לא מספיק חלק, רואים פה נגיד הפורמייקה היא מאוד מאוד חלקה, אבל העץ הזה הוא קצת פחות חלק, וכל שכן העץ שעוטף את ה... יש דרגות של חלקות בחומר, וסרוכית היא דרגה מאוד מאוד חלקה, הוא מוכיח את זה מסוגיה אחרת, שככל שהדבר יותר חלק הוא בולע פחות, וממילא הוא טוען שכלי סרוכית בגלל שהם כל כך חלקים, הם לא בולעים בכלל. ככה גם הראש והרשב"א, יש כמה וכמה ראשונים שפוסקים את זה, שאומרים שכלי סרוכית לא בולעים בכלל, כן? אז ראש, רשב"א, רעבייה, כולם אומרים שזה לא בולע בכלל. כלומר, אפילו לא צריך הכשר. תראו זה שני קיצוניים. כאלה שאומרים שלא אומרים שאסור להכשיר בכלל כלי סרוכית, וכאלה שאומרים שזה בכלל לא בולע. זאת אומרת, אתה יכול להשתמש באותה צלחת סרוכית, גם לבשר וגם לחלב בחם. כן, זה
נקרא.
מה זה?
להדחה?
לא, אתה צריך להדיח כדי שלא יהיה בעין. מה שאנחנו מדברים זה שהבעין לא נמצא. זאת אומרת, שטחת את זה, אין טעם בלוע, זה לא נבלע פה כלום. זה נשאר חלק, זאת אומרת, אם לא יהיה איסור, אם תצליח לנקות כמו שצריך, ואתה תצליח, אז אתה תוכל להשתמש בזה בלי בעיה. בין בפסח גם, ובין בחמץ, כן? יש כאלה שלא מכשירים בכלל את כל כלי הסרוכית שלהם, מוכלים את אותם כלי סרוכית שיש להם בשאר ימות השנה, כך גם בפסח. אז הרב שלמה אמר לכם שיעור שעבר שהספרדים מחמירים בזה, כמו שכף החיים או משהו כזה, אבל הרב עבדיה אומר מפורש, כך פוסקים, כל הראשונים ככה פוסקים, השולחן ערוך. פוסק להלכה, באורחה עם תפנון א' כפבר, כמו הרעבייה הזה, שכלי סרוכית לא צריכים הכשר, ואפשר פשוט לנקות אותם ולהשתמש בהם בפסח בלי שום הכשר. כמובן, זו רק דעת השולחן ערוך. דעת הרמה, בהקשר הזה, היא כמובן הפוכה. השולחן ערוך פוסק שזה לא בולע ולא צריך הכשר, הרמה פוסק שזה כמו כלי חרס. אז מה נעשה? יש כלי סרוכית שמשתמשים בהם, ודאי כאלה שבולעים בקר, כמו כל מיני כוסות וכדומה. אז מה לגבי העניין הזה? איך נעשה את זה? אז מה זה? כמו שעושים
בחרס.
זאת אומרת, לגבי כלים, אז להגעיל, הוא כותב, השאר הציון כותב, שלא שייך להגעיל סרוכית, זה יכול להישבר, יכול להתפוצץ וכו'. אז מה שהוא מציע לעשות בכל זאת, אחרי האדם כותב, שיערו את זה 3 ימים. זאת אומרת, אם זה קר, בכל זאת לא פסקו לגמרי שזה עבוד, אני מקווה שזה קצת... חופן, אז החיי האדם אומר שאת הקר תחליפו 3 ימים את המים, זאת אומרת להשרות את זה במים ולהחליף כל 3 ימים, כמו הדמיון הזה של הכלי חרס עם היה נסך. כלים שמשתמשים בהם בחמים בסרוכית, קוק וכמו דורלקס ופיירקס, שזה חסין אש, אז יש אומרים שאפשר גם להגיל אותם כי הם לא התפוצצו. ודבר, תבניות שממש משתמשים בהם בתנור, אז אומרים שאין להם תקנה, כי צריך ליבון וזה לא שייך. זאת אומרת, מה שיצא זה כך, לפי השולחן ערוך לא צריך להכשיר בכלל, צריך שזה יהיה נקי, אבל לדאוג שבאמת לא יהיה שום לכלוך, כן? זאת אומרת, להגיע למצב שזה נקי, מבריק. זאת אומרת, אין שום שומנים, שום דבר שבולט. אם אדם מצליח להגיע לזה, אז אין שום בעיה שיוכל בזה. שנייה. ולעומת לפי דעת הרמה, אז אמרנו בעיקרון, כמו כלי חרס, אבל בקר הקלו על ידי עירוי 3 ימים, ובחם, אז כמו שאמרנו, מה שאפשר להגיל אז להגיל, ומה שללבן אסור בכלל, כן.
אבל למה שאם היה, הגלב
דרך הלב בקרס פה? נכון, אבל החיי האדם אומר שאפשר לצרף פה את העניין הזה, שככה אגרות מוישה, סליחה, אגרות מוישה אומר שאפשר להגיל את זה 3 פעמים. הוא הוציא איזה משהו
ש... מה יגיע מכך?
מה זה?
מה יגיע מכך שזה יום בפשוטים, זה לא יום בפשוטים.
כי זה לא בדיוק כמו כלי חרס. אומרים שזה דומה כי בריאתו מן החול. אז הגמרא אמרה את זה במפורש לכלי חרס, אז פה אין מה לעשות. כלי סרוכית, יש פה סברה בדיוק הפוכה. אז כאילו קשה להתעלם ממנה. אז אומרים, בוא נעשה איזה משהו ביניים, שבו אם אנחנו, גם כלי חרס, דרך אגב, יש פתרון, שלא אמרתי לכם כי זה חבר. לא רציתי להרחיב, להחזיר אותו לכבשן האש. שמים אותו בכבשן האש, ואז שומרים שזה דין פנים חדשות, או שזה כן מצליח. זאת אומרת, משהו כזה כן מצליח. אז האגרות משה אומר, בואו ננסה דבר כזה.
זאת אומרת, זה לא שיטה שמולה בשביל
תיאחר. נכון, נכון. נכון שזה המצאה, אבל הוא טוען שזה יכול להועיל, גם מציץ אליעזר. הם טוענים שהגלה שלוש פעמים בדברים האלה, כמעט שזה בלה רק על ידי חמין, זה יכול להועיל. כפי שאמרתי, תבניות אפייה לא. כן. למה אתה שואל? כי פשוט הרמה זה שאין הכשר בכלל. אין הכשר בכלל, אז הוא אומר, טוב, אין הכשר, בוא ננסה כן אולי איכשהו למצוא, לגשר בין דעת השולחן ערוך לרמה ולהגיע למשהו אמצעי. טוב, אז עד עכשיו זו הייתה הקדמה כללית לשני העניינים החשובים הללו. עכשיו נתחיל את החלוקה הפנימית. טוב, אם היה לנו את הלוח היותר גדול ועוד אותו, זה היה יותר פשוט, אני אכתוב אין חוק, מה? צונן. אז ככה, מה קורה לגבי צונן? כזכור לכם, היה לנו שיעור שלם על בליעה בצונן. צונן באופן עקרוני הוא לא מבליע בכלל. זאת אומרת, לא בולע שום דבר. וכיוון שלא בולע כלום, אז מה מספיק בשביל להכשיר? צריך לנקות. תנקה את הכלי, אם הוא נקי, הכל בסדר. כן? זה לכאורה המקרה. המקרה היחיד שבו יש בעיה זה סכין. סכין, גם על זה היה שיעור נפרד. סכין, בגלל שיש בו שמנונית, יש בו דוחק, הדוח כאמרנו, וגם השמנונית, אז הוא יותר חמור, במיוחד אם חותכים דבר חריף. ולכן שם אמרנו שאולי יצטרכו עגלה לחלק מן הדברים וכולי, תלוי אם זה חריף, לא חריף וכולי. אז זאת אומרת, באופן עקרוני, אנחנו מדיחים את הדברים ואין לזה שום בעיה. כמובן, כמו שאמרנו, בגמרא שאנחנו מדברים על טבילה, יש מחלוקת מה צריך לעשות קודם. קודם לטבול, ואחר כך להכשירים, אדם קונה כלי מגוי. קודם כלי מצונן. האם קודם כל הוא צריך להכשיר ואחר כך לטבול, או קודם לטבול ואחר כך להכשיר? יש בזה מחלוקת. דעת הרשב"א אומר שקודם יש להכשיר, ואחר כך לטבול. למה? שלא יהיה טובל ושירת בידו. יש בו איסור ואתה טובל אותו, קודם תכשיר אותו, ואחר כך, אחרי שהוא מותר לשימוש, אז תטבול. ככה הרשב"א אומר. התוספות אומר דווקא הפוך, קודם לטבול ואחר כך להגעיל. מה שאנחנו עושים זה כדעת הרשב"א. זאת אומרת, קודם כל מכשירים את הכלי, עושים אותו מותר, ואחר כך עושים אותו טהור. זאת אומרת, יותר חשוב לנו זה האיסור, ורק אחר כך נכניס אותו לשלב של הטהרה. אז בסדר, אז אמרנו הכשרה, ואחר כך טבילה, מתי שצריך כמובן, וזהו, בניקיון. זה בעצם עיקר העניין בצונן. איפה יש עוד... עוד משהו. אז זהו, אז גם לגבי חמץ, אותו רעיון, מנקים וזה מותר. יש דבר אחד שהוא כן בעייתי, דברים שעושים מהם ממש את הבצק, לדוגמה במיקסר, איפה שלשים את הבצק, בקערה של הבצק, שם, כיוון שזה ממש כמו בית סיור, הבצק תופח שם, אז לגבי זה יש דין מיוחד, השולחן ערוך בתחנון א' כ"ב, סובר שצריך להגעיל את זה. זאת אומרת, למרות שזה קר, בדין חמץ, כיוון שהשיעור הזה מראש מוגדר גם להכשרה של איסור וגם להכשרה של חמץ, שהוא אולי מוגדר יותר, אז לכן אני רק מציין גם את ההבדל הזה, שכלי של השים בו, שולחן ערוך פוסק שצריך להגעיל אותו. אז בסדר, מה ההשלכות שיש לנו לגבי צונן? אז ככה, אז קודם כל יש מקרר, מקרר כולו צונן, מספיק לנקות את כל המגירות וזהו, ולא לא צריך יותר מזה קנקני שתייה, רק שטיפה והדחה, אין לנו יותר מזה צורך. לגבי מיקסר, האם אפשר להשתמש במיקסר של כל השנה לפסח? אז כאן צריך לדאוג שזה נקי, באמת זה המקום הכי בעייתי כי הוא מלא מלא חמץ, צריך לדאוג באמת שלא יהיה שם שום פירור, כי פירור כידוע לכם אוסר במשהו בפסח, ואם כל פירור קטן מהראש של המנוע או משהו כזה לתוך העיסה, הוא יאסור את כל העיסה. אז לכן פה צריך מאוד מאוד להיזהר שבאמת הצלחנו לנקות, מיוחד בקטע שמסתובב מעל גבי הבצק, שהוא באמת נקי לחלוטין, שלא יהיה שום מצב שיפול פירור. לגבי הקערה עצמה שבא להשים את הבצק, אותה, למרות שמשתמשים בצונן, צריך להגעיל, בגלל שהבצק תופח שם. בסדר? אז זה לגבי מיקסר. כל קופסאות היחסון וכדומה, הכל מספיק ל... אם באמת משתמשים בהם בצונן, אז מספיק רק לנקות וזהו. דווקא בצק, כי זה אמור להיות דומה לבית צהור, למה שעולה בשולחן האור שם. בסדר? שאלות עד כאן לצונן? עוד מקרים, שני מקרים? טוב. אז זה לגבי צונן. צונן זה הקטע פשוט, עכשיו אנחנו עוברים לחמין, שם בעיקר העניין. טוב, בוא נראה. לגבי חמין, אמרנו, יש כלל שכבולעו כך פולטו, אמרו לפסחים. בדף למד עמוד ב', מדברת על כך שיש דין של כבולעו, כך פולטו. זאת אומרת, כדרך שהדבר בלע, ככה הוא גם יפלוט את האיסור. זאת אומרת, לפי מה שמשתמשים. אם משתמשים בכלי ראשון, צריך להכשיר בכלי ראשון. אם משתמשים בכלי שני, צריך להכשיר בכלי שני. כמובן, שוב אמרנו, אם דבר נאסר באופן ספציפי, אז לדוגמה, אני אשאל לכם שאלה. סיפור, מישהו שאל אותי הבוקר. יש לו סיר שבדרך כלל מבשלים בו. הסיר היקר לחלוטין. ואף הטיפת, סיר בשרי, אף הטיפת חלב על גבי הסיר. עירוי מכלי ראשון. אז איך צריך להכשיר את הסיר הזה? צריך להגעיל אותו או מספיק עירוי מכלי ראשון? ומה אתם אומרים? מספיק שהוא ישפוך מים על גבי אותו מקום, אז הוא צריך ממש להגעיל את כל הסיר עכשיו. הסיר היה קר. אז רוב שימושו הוא אמנם על האש, אבל אמרנו שזה כשאנחנו מדברים על הרבה פעמים שזה משהו קורה. אבל אם מישהו בא אליכם במקרה ספציפי, אז אתם לא בוחנים לפי הטבע של הכלי הזה בדרך כלל. לכן במקרה הזה, מה יהיה מספיק לעשות לכלי הזה?
צריך להגעיל את כל המקום.
למה? אבל כיוון שאנחנו מדברים פה, זה, הכלי עצמו היה קר, אז לכן לא, הוא לא בלע והבליע כלפי החוצה, כן? זאת אומרת, הוא סך הכל היה קר. אז אני, מה שאני מראה, זה יצא וזהו, והמים ימשיכו החוצה, הם לא ימשיכו לבלע בכל הסיר. מה זה? לא, עירוי מכלי ראשון, לא עושים צונן, עירוי מכלי ראשון. יכול להיות שכדי למנוע את הבעיות שלך, עוד מה אתה מדבר, אז נעשה את זה בחכה 24 שעות. זאת אומרת שגם אם זה יבליע אולי בהמשך, זה יהיה נו בן יומו, וזה לא יהיה אסור. אבל שוב, מה אני רוצה לומר? שכל הדיון הזה של אחר רוב תשמיש, זה רק כשאנחנו מדברים על הכשרה, שאני לא יודע מה היה שם. המון פעמים הוא השתמש, או בהיתר כי זה היה כלי של חמץ, או אצל גויים הוא עשה איסור. אבל האדם הזה, זהו, עד עכשיו הכל היה בסדר. עכשיו זה הפעם הראשונה שהוא בלע באיסור. אז אני הולך רק לפי הבליעה הספציפית שהוא בא אליי איתי אליה, הוא בא אליי איתה עכשיו. זאת אומרת, עם אותו מקרה. ואם המקרה הזה עכשיו היה, לא יודע, עירוי מכלי שני, אז אני אכשיר אותו בכלי שני. אני לא צריך להכשיר אותו בגלל שזה תבנית אפייה, כן? תבנית אפייה, היא ליבון צריך בתבנית אפייה, כי ממש זה בוער בתוך התנור. אבל הוא, מה הוא סך הכל עשה? הוא הניח איזה הצלחת שלו, אף לא מהצלחת שהיא כלי שני, אף לא משהו על התבנית אפייה. אז בגלל שהתבנית אפייה בדרך כלל, והיא הייתה קרה, אז בגלל שתבנית אפייה בדרך כלל זה ליבון, אז אני צריך להכשיר את זה בליבון? לא, אני צריך להכשיר לפי מה שעכשיו קרה. אם התבנית אפייה חלבית, ועכשיו אף לא חתיכת בשר מהצלחת שלו, אז סך הכל כלי שני. אז אני צריך להכשיר רק בכלי שני. כן? זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים, זה באופן כללי כשמדובר על חמץ. כשמדובר על איסורים, שאני לא יודע מה קרה בכלי, אבל אם יש לי משהו ספציפי, אז אני דן לפי המשהו הספציפי הזה, וחשוב לא להתבלבל. לא מסתכלים על הכלי באופן כללי, כשמדובר על מקרה ספציפי. טוב, זה לגבי העניינים האלה. עכשיו, עוד משהו אחד, נכסה. נכסה של סיר, מה הדין שלו, איך צריך להכשיר אותו? הוא בולע על ידי זיעה. אז הוא בולע על ידי זיעה, תוך כדי שאתה מבשל, הזיעה עולה ונבלעת במכסה. אז יש לזה דין של כלי ראשון. כן? בגלל שזה תוך כדי נמצא על האש, וזה בולע באותה מידה, שזה מתבשל, שזה רותח, אז צריך להכשיר את זה בכלי ראשון. טוב, יש כמה כלים שרציתי עוד להקדים לפני הכללים, לדבר עליהם באופנים שבהם זה בולע. שולחן, איך צריך להכשיר שולחן לפי דעתכם? שולחן אוכל שאתם אוכלים בו, נגיד שבלי מפה. אם זה עם מפה, אז זה פחות בעיה, כי שום דבר הוא לא בולע. אבל אם אתם אוכלים בלי מפה, היום באמת אוכלים עם אגשים, אז זה גם עוד יותר מקל את הבעיה, כי בעצם לא נשפך דברים על השולחן, אבל יש אנשים שאוכלים גם בלי מגשים. העניין של המגשים זה לא רק לחסוך, אלא זה גם עניין של כשרות. בגלל שאנחנו אוכלים על אותו שולחן גם בשרי וגם חלבי, אז היא בכוונה עושים את המגשים האלה כדי שלא ייבלע איסור, וגם פה הכל אוכלים בהפרשים של פחות מ-24 שעות, אז אין נותן טעם לפגם. אז יכול להיות מצב שאדם יאכל משהו, נגיד אני אוכל את הפיצה שלו, משהו כזה על גבי השולחן או משהו כזה, ואז זה בלע חלב, ואחר כך הוא אוכל את הארוחה הבשרית בפחות מ-24 שעות ומטריף את השולחן. אז לכן חשוב להקפיד על העניין של המגשים, שאז המגש לא מבליע בשולחן. אבל נניח שבבית שלנו אין מגשים, יש מפה. אם אין מפה, אז מה הדין? מה אתה רוצה לומר?
לא שמתי לב שאי פעם שהאוכל פה הוא בחום
של יד צולדת. טוב, אז קודם כל למה? יש אוכל שהוא כן ביד צולדת, זה לא נראה לי... המרק הוא ודאי ביד צולדת. המרק אני חושב שהוא כן ביד צולדת, אבל... בסדר, יש מצבים שזה קורה. אז נניח בבית. בבית שזה באמת הבעיה. בכל אופן, זה עוד הגנה על הגנה, למצב שכן. לגבי בבית, מה עושים עם שולחן? אז אמרנו, רוב השימוש של שולחן זה כלי שני, כן? אדם, יש לו צלחת, מקסימום אולי הוא מביא את הסיר, אז הוא מערה את המים, הוא מערה את האוכל, ויכול להיות שישפך לו. אז לכן, באופן פשוט, אם אנחנו הולכים לדעת את השולחן ערוך, רוב השימוש זה עירוי מכלי ראשון. מספיק שולחן, להראות עליו מכלי ראשון, וככה גם פוסק השולחן ערוך בתפנון א', סעיף כך, ששולחן מספיק תארה עליו מים חמים וזהו. אם זה יערוס אותו, יקלקל אותו, תשים מפן ותגמור את הסיפור. בצבא, מחמירים יותר, כי לפעמים אתה שם, אתה יכול לשים ממש את הסיר על גבי זה, או תיקח לחם רותח ותשים אותו על השולחן. אז זה ממש בלה מכלי ראשון, זה בלה מגוש. אז זה בלה מכלי ראשון, מה אני אעשה? אני לא יכול לקחת את השולחן ולהגעיל אותו. אי אפשר לקחת אותו ולזרוק אותו בתוך מים. אז מה עושים עם זה? אז פה המציאו שיטה, מופיע כבר במשנה ברורה, שמים אבן מלובנת, מחזיקים אותה, ושופכים את המים ישירות על האבן, ואז אני עכשיו כאילו הכנסתי תוך כל השולחן לתוך סיר. כן? אם אני מערה על אבן מלובנת, זה כאילו עשיתי הכשר כלי ראשון. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, לפי דעת השולחן ערוך מספיק להראות מים, או לשים מפה. לפי דעת הרמה, כיוון שיש חשש שאולי, לא יודע, הנחת לחם רותח על גבי השולחן, בפסח, לעניין פסח אנחנו מדברים, אז לכן, יש כאלה שמחמירים, ככה משנה ברורה גם מביא, להכשיר את זה עם אבן מלובנת, או עם ברזל מלובן, להראות מים על אבן מלובנת. כיוון שזה פחות ריאלי ואין את זה לאנשים, אז הכי טוב זה לשים מפה, ובזה יגמור את הסיפור, לא להרוס את השולחן, וכך לפתור את הבעיה. כן. בצבא מחמירים דרגה אחת יותר. שם זה מה שעושים. אז בזמנו התפלאתי למה עושים את זה. מה? בבית בעגלה אין לך אפשרות להגיד שולחן. אז מה שעושים זה תחליף לעגלה. זאת אומרת, לעשות עירוי מכלי ראשון על גבי אבן זה תחליף לעגלה. מה זה?
אז יש אפשר לשפוך
כאן בבית? לשפוך על גבי אבן מלובנת או בלי?
לשפוך
רגיל, אמרתי. לפי דעת השולחן ערוך אין בעיה, כי זה רוב השימוש. יכול להיות שפעם בעת אתה תניח משהו רותח. אם בבית באמת לא משתמשים אף פעם, לא יניחו, לא יודע, לחם רותח שכרגע יצא מהתנור לשים על גבי השולחן וזה, אז בסדר. אם אתה יודע בוודאות שזה לא קורה אף פעם, מקסימום יש עירוי מכלי ראשון, אז תארה מכלי ראשון. אם אתה יודע שיכול להיות שזה קרה וזה סביר או משהו כזה אצלכם בבית, אז זה יותר בעייתי. ואז אי אפשר לסמוך על עירוי מכלי ראשון וצריך לעשות עם האבן המלובנת, או לחילופין כמו שאמרתי מפה. אם אתה שם שתי מפות אז בכלל אין בעיה, וגם אם אתה שם מפה אחת, ברגע שהשולחן הוא נקי לחלוטין, אז אם יש מפה אחת, אז שום דבר לא יכול להיבלע, כי יהיה תמיד כלי על כלי. כן? ובפסח מקסימום שתשים משהו, טוב, אולי יכול להיות בעיה אחרת, זה שבאמת תשים ישירות אוכל על גבי. אז לכן עדיף שתי מפות, כן? כדי למנוע את הבעיה של זה. ברגע ששתי מפות, אז זה כמו שתי כלים, שתי כלים לא מעבירים.
בכללי, מה הייתה הבעיה של השולחן? שנניח נניח עליו משהו בשרי שהיה צולדת בו, ואז גם משהו חלבי שהיה צולדת בו?
כן, תוך אותם 24 שעות, כן.
אם אני נניח משהו בשרי שהיה צולדת בו, ואז משהו חלבי קר, אז זה לא יצליח את השולחן, נכון?
נכון.
צריך ששניהם יהיו?
שניהם יהיו חמים ובתוך 24 שעות, כדי להטריף. מה זה להטריף? להטריף ברמה שזה יהיה איסור. בכל מקרה הוא יכול להיות שהוא יהיה... היתר, הוא יעשר, אבל לא ברמה של איסור הבלה, אלא ברמה של היתר הבלה, אז אני מתייחס לזה בהמשך, במצב שבו כלי שאינו בן יומו, שאינו בן יומו, בלה מבשר, זה אסור, אסור להשתמש בכלי הזה, כי הוא בלוע גם מבשר וגם מחלב, אבל אין שם תערובת של בשר וחלב, לא נוצר לי איסור. בשר וחלב הם שניהם היתר, האופן היחיד שבו הם נאסרים זה ששניהם מתבשלים יחד. מתי זה קורה? דווקא כשהכלי הוא בן יומו, והוא בלה מהדבר השני בין יומו.
אז לכאורה שולחן בן שבע יתעלף רק אם יהיה עליו גם משהו בשרי...
כן, אבל אין פה פער של 20... בסדר, נכון. אם יהיה פיצה ולא יודע, ויהיה סטייק בקר באותו יום, אז יכול להיות שיוכלו ישירות על גבי השולחן, או שזה יתיז או משהו, אז זה יכול להיעשר. בסדר, הסיכוי הוא נמוך, אתה צודק, אבל זה יכול להיות, במקום שיש המון המון אנשים זה יכול להיות.
עכשיו, אני ראיתי שלוקחים אבן ושמים בתוך סיר נניח מלא מים רותחים ואז שמים את האבן הרותחת בתוך המים
הרותחים. כן, אבל זה משהו אחר. זה לגבי הכשר שרוצים להכשיר את הסיר או לחילופין להרתיח יותר את המים. נדבר על זה אולי בהמשך. בסדר, זה רק לגבי שולחן. בקצרה, אני גם... כן.
עם האבן מלובנת, אני צריך לשפוך מים
מים חמים או מספיק מים רגילים?
לא, מים רותחים. כי אז יקצנן אותה, אז לא יישב. בסדר, זה לגבי שולחן, אותו רעיון לגבי כיור ולגבי שיש. שוב, על פי דעת השולחן ערוך, מספיק אירועים מכלי ראשון, זה רוב השימוש. לפי דעת הרמה, יש כאלה שמחמירים, לחשוש שאולי לא יודע מה שמת על השיש, ישר סיר, שפכת עליו ישר אוכל, לא יודע מה שיכול להיות שאתה עושה, תלוי בתרבות הבית. אם בבית שלך אתה יודע שזה לא קורה, אז אתה לא צריך, מספיק להראות מים, ושלום על ישראל. לכן יש כאלה ששמים כיורים מפלסטיק בתוך הכיור, יש כאלה ששמים רשתות כדי שזה לא ייגע בדיוק. כנ"ל גם לגבי השיש, יש כאלה שכל הבית שלהם פתאום נוצץ. בפסח אם אתה נכנס לבית כולו כסף, כי כל הבית מלא נייר אלומיניום, אז זו השאלה, זו תרבות. אין פה מה לזלזל, החומרות של פסח לא מזלזלים, אבל שוב, כדי לדעת מה באמת צריך, אז כפי שאמרתי, בדעת השולחן ערוך ודאי לא צריך להחמיר בדברים האלה, מספיק להראות מים. בדעת הרמה, אז צריך לבדוק אם באמת זה קיים, אם יש אחיתים שזה קרה, אז צריך לחשוש למיעוט, ואז אולי לדאוג לכך שבאמת תצפו את הכל בנייר כסף. או לחילופין, לא לאכול ישירות מהשיש. אם משהו נפל ישירות על השיש, או משהו נפל על הכיור, אז לא לאכול את זה, כי זה יכול להיות שזה נאסר. אבל כל עוד שזה כלי בכלי, אז כלי בכלי לא אוסר. אתם זוכרים, הכלל הזה שכלי בכלי לא אוסר, זה כלל שקיים. סכום, צלחות, אז זה הכל תלוי, בגלל שזה יכול להיות גם כלי ראשון, גם כלי שני, לפעמים שם במיקרוגל או משהו כזה, אז הכל בעגלה. מיקרוגל. מיקרוגל איך לאפשר, אז דיברו, אני לא צריך להעריך, שמים את המנקים, את המים שמים קצת אקונומיקה, לא עם סבון כי זה עושה בועות, ואז כל המיקרוגל עם מלא סבון. ועל ידי זה מכשירים, זה בולע רק בזהה, אז מספיק רק לעשות זהה. אין פה יותר מדי. הצלחת עצמה, מה? מה שאלת? שמים חשבתי שדיברו על זה. שמים כוס עם אקונומיקה ונותנים לה לבעבע, זאת אומרת לרתוח, והעדים יתפזרו בתוך המיקרו. מה שהמיקרו הוא בולע, דפנות, זה רק מזהה. אז את אותה זהה אני מפזר, ואז היא מוציאה את האיסור, ובזה זה נגמר. וזה פוגם אותה גם. הצלחת, בגלל שיכול להיות שהיא בולעת, שמים עליה לפעמים ישר פיתות או משהו כזה, והיא בולעת ישירות, אולי אפילו בולעת בצורה של... אז קודם כל, יכול להיות שולחן ערוך והרמה. לפי דעת שולחן ערוך מספיק לנקות אותה. לפי דעת הרמה, יכול להיות שצריך להחליף את הצלחת, או צריך לחילופין להגיל אותה או משהו כזה. ללבן אין אפשרות, אז יצטרכו להגיל אותה 3 פעמים, או יש כאלה שאומרים שתשים הכל בשתי שקיות בפסח ובזה תפתור את הבעיה. אבל רק שאתה סתם בשתי שקיות, שום דבר לא נבלע, אפילו המיקרו טרף, זה סתם תדעו. אם המיקרו הוא טרף, אתם מגיעים למקום ויש מיקרו, אם תשימו את הדבר הזה בשתי שקיות, אז אין שום בעיה. זאת אומרת, גם אם הכל שם טרף והצלחת מלוכלכת, ברגע שזה שתי שקיות אז זה לא בולע ואין עם זה איסור. בכלל. אז ככה יש כאלה שאומרים שלעשות ממלא בפסח את זה בשתי שקיות, מה שאתה רוצה לחמם, ובזה אתה יוצא לחובת כל הדעות. כן.
שאלה
תחית,
איזה סוג שקית אפשר לשים
במיקרוגל? מה זה?
שאלה תחית, איזה סוג שקית אפשר לשים
במיקרוגל? כל שקית, שקית של רמי לוי. כן, לא קורה לה כלום, היא מתנפחת וזהו, אבל שתדע כשאין בחורים, כן? כן.
מה אם היא נחסרה אחת עם תחתית של המיקרוגל, אבל פשוט יש שטח?
מה, בלי צלחת מסתובבת? אי אפשר, שתור לו בשטח. חייב להסתובב, לא?
במיקרוגל שלי בבית.
אז אתה שואל אם צריך להכשיר את זה. אז תראה, לפי מה שהרב שלמה אמר בשיעור הקודם, צריך לשים תחתית בכל מקרה, אז זה לא נאסר לכאורה. טוב מזה, אז אולי להרוס קצת מים חומים שם, בלי להרוס את כל המכשירים. כי צריך מאוד להיזהר לא להרוס דברים בפסח, כן, לכבוד העניין הזה. מדיח כלים אז גם, שמים סבון, מנקים ומפעילים אותו, הוא מכשיר את עצמו לבד. מטחנת בשר, אז גם כן זה צונן. זה מספיק לנקות אותה, אלא שמה, לפעמים כשתוכנים בשר, מי שיודע, אז תוכנים גם לחם ותוכנים בצל, אז זה חריף. כיוון שכך זה דומה למחטשת, ועדיין יש צריך הגלה. צריך להגעיל את מה שמסתובב, את הסכינים ואת הרשת. זה למי שזה רלוונטי לו. טוב, עכשיו איזה חלק בכלי צריך הכשר? זאת אומרת, אז זה לגבי הכללים של חמין, אז אמרנו זה בינתיים כבולו כפולדו, כל רמה לפי משהו. עכשיו, איזה חלק? מה זאת אומרת איזה חלק בכלי? נשאל אתכם שאלה, סיר, יש סיר כזה גדול, נפל עליו פה איזשהו איסור, בלה פה חזיר, כן? במקום הזה. צריך להכשיר את כל הסיר, או מספיק להכשיר רק את אותו מקום שיש שם את האיסור? אז כאן בזה נחלקו האם יש, במידה וכמובן הסיר היה חם, כן? הסיר היה כולו חם. עכשיו השאלה היא בעצם אם האיסור כשהוא נבלע, הוא נבלע פה או שהוא מתפשט באלכוהול. זאת אומרת באלכוהול זה מתפשט. אז למדת את זה בצניבט לגבי חנן, חתיכה נעשה נבלה. אם זה כשזה נכנס זה עובר בכל האוכל, אז זה עוזר לנו כשזה נבלע בהכל, כי אז מחשבים ב-60 כנגד הכל, ויש יותר סיכוי שיש 60 וכולי. אבל לענייננו, הגמרא בפסחים בדף עין דלת עוסקת בעניין של צליית הפסח. כשצולים את הפסח, אז כתוב שצריך לקחת קנה של רימון במשנה, ולא שיפוד. למה לא שיפוד של מתכת? כי הרי הפסח זה כבש, תוכבים בפנים שיפוד. עכשיו, השיפוד הוא פה בחוץ, הוא מתחמם מהאש, ובפנים הוא גם כן עובר השיפוד. עכשיו, ברגע שהוא מתחמם מהאש, אז זה מתכת חמה, שברגע שהיא עוברת בתוך השיפוד, אז בעצם הקטע הפנימי של של הקורבן, שהוא מסביב לשיפוד, ממה הוא מתבשל, ממה הוא ניצלה, הוא לא ניצלה מהאש, כתוב בתורה שצריך צלי אש, אלא הוא ניצלה מהחום של השיפוד. אז לכן, אסור להשתמש במתכת, כי אז יהיה צלי מתכת ולא צלי אש. אז לכן משתמשים בקנה של רימון שהוא לא מעביר חום, לא מוליך חום. מכאן למדנו שדבר שהוא פשוט, כן? שדבר שהוא חם מקצתו, הוא חם כולו. זאת אומרת, אם יש לי מקל כזה ארוך, והוא פה הוא חם, אז אני מניח שכל העסק הזה חם. זאת אומרת, הכל חם, לעניין זה של בישול. מה הדין לגבי איסורים? זאת אומרת, אם כל המקל הזה חם, ופה יש לי איסור, האם האיסור מתפשט על הכל, או שרק פה יש איסור? אני לא יודע, אני אוכל רק מפה נגיד. או שאני, הכל אסור, אותו רעיון, אני מסיר. הסיר כולו חם, הוא בלה פה. האם האיסור נשאר כאן, או שהוא התפשט והכל? זה השאלה, האם אפשר לדמות את זה במקרה של הקנה, של הרימון או השיפוט שם של פסח, או לא? זה השאלה של הראשונים. כדי לא לבלבל יותר מדי, אז אני אגיד שתי שיטות. הרשב"א אומר שלגבי בליעת איסור, כן, זה נקרא הסוגיה חם מקצתו, חם כולו. למה זה משנה? אז אמרתי, זה גם משנה נגיד לגבי ידיות. כן, ידיות של סיר. מה, אני מבשל על הידיות? אני לא מבשל על הידיות. נגיד אני בישלתי איסור בתוך סיר. עכשיו מה, אני מבשל, אני ארתיח, אני אגעיל רק את הצד הפנימי, ואת הידיות אני לא צריך להכשיר. למה? כי הידיות, אני לא מבשל עליהן. אבל אם אני מניח שחם מקצתו חם כולו, זאת אומרת שהאיסור יתפשט בהכל, הוא יתפשט גם בידיות, ועכשיו שאני אבשל שוב, אז האיסור, אמנם אני הגלתי את הפנים, אבל האיסור עוד קיים בידיות, והוא יחזור ויאסור לי את האוכל. אז לכן, על פי ההנחה הזאת, אם אני סובר שכן, שחם מקצתו חם כולו, זאת אומרת, אני צריך גם להגיל את הידיות, אולי אני צריך להכשיר עוד את כל מה שקשור איכשהו למערכת של הכלי, גם אם הוא לא נוגע ישירות באיסור. אז רשב"א אומר שכן. זאת אומרת, חם מקצתו חם כולו, גם לגבי איסורים, בכל מצב, בין בעגלה, בין בליבון, אומר הרשב"א, חם מקצתו חם כולו, אם זה בלה במקום מסוים, זה מבליע בהכל. זאת אומרת, האיסור נבלע בהכל, אבל הוא לא נפלט מאותו מקום. זאת אומרת, אם, כפי שאמרתי, יש את המקל, זה נבלע פה, לא מספיק שאני אכשיר רק את זה. כי זה אמנם מבליע לגבי כל הדברים, אבל כשאני מכשיר את זה, זה מפליט רק מפה, זה לא מפליט לי מכל האורך. כדי שזה יפליט מכל האורך, אני צריך להכשיר את כל הכלי, כולל הידיות, כולל הדברים, הכל צריך להיות מוכשר. זה מה שטוען הרשב"א. זאת אומרת, זה מבליע בהכל ולא מפליט מהכל. ולכן צריך הכשר של כל הכלי. זה עמדת הרשב"א. לפי דעת הרשב"א, כשאתה רוצה להכשיר כלי, אתה חייב להכשיר את כולו, לא מספיק את המקום האסור. מכאן הוא מניח שגם ידיות צריך להכשיר.
כן. הידיות עשויים מחומר אחר?
כן, אם הם לא עשויים מברזל, אז הוא לא יבלע. הוא פשוט, זה לא רלוונטי. כל מה שאנחנו מדברים, הדיון פה הוא רק באמת במתכת. בסדר? שהכל במתכת, המקור שלהם, אני רק אגיד, זה גמרא בפסחים בדף למד עמוד ב' לגבי סכין עם קאט. סכין עם מברזל, הקאט עם מברזל, שאלה אם צריך להכשיר גם את הקאט. זה המקור, כן.
אז זה לא שאלה שלך
לדקת, מה זה, מה? מה אתה שואל? כן. אז זהו, אז הקאט היא גם מברזל, הכל מברזל, ולכן צריך להכשיר גם את הקאט.
למה לפני כשמתייחסים לכל מקום אותו דבר ספציפי? כאן זה
נפלת טיפה, אז
כאן זה
עכשיו? כן, יפה מאוד, זאת התשובה היא, בגלל ששם דיברנו על סיר קר. פה אנחנו מדברים על סיר חם, שכולו חם. עכשיו, בסדר? אנחנו מדברים שהכל חם, התכת חמה. בסדר? זה שני התנאים למה שאנחנו מדברים כרגע. כשזה קר, אז זה באמת בולע רק באותו מקום. אז זה דעת הרשב"א שזה מבליע בהכל ולא מפליט מהכל, ולכן צריך להכשיר את הכל. דעת הר"ן שזה פשוט לא מבליע בהכל. הוא לא סובר את זה, הוא אומר, זה לא נכון, זה שייך. הגמרא בפסחים דיברה על חימום, וזהו. זה אומר שמבחינה פיזית, זאת אומרת, מבחינה נגיד את זה פיזיקלית, זה הכל חם, נכון? כי מתכת מוליכה חום. אבל זה לא קשור לענייני איסורים. האיסורים לא נבלעים בגלל שיש פה חום. זה חם, ולכן זה גם מבשל את הפסח וזה אסור. אבל זה נפקמינה, נגיד, אם יפול איסור, בזמן שאני חיממתי, אז גם אם יפול איסור שם, אז זה גם כן נבלע שם. זה נבלע שם, אבל זה לא מוליך את האיסור לכל אורך הסיר, או לכל אורך מה שאנחנו מדברים. לכן אומר הר"ן שזה פשוט לא מבליע בהכל, והר"ן שיטה אמצעית לחלק בין הגלה לבישול. לבין הגלה לליבול. זה מאוד חשוב. מה ההבדל? הר"ן אומר, יש הבדל בין הגלה לליבול, וזה כלל מאוד מאוד חשוב שתזכרו אותו. הגלה היא פועלת בעיקרון של כבולעו, כך כל טוב. זאת אומרת, זה איך שזה מבליע, זה מפליט. כיוון שזה הבלעה והפלטה של טעם, אז לכן אומר הר"ן, פה לא צריך, כדי שזה הבליע והכל, זה גם מפליט מהכל. מספיק שתכשיר רק את המקום שבו זה נאסר, אתה לא צריך להכשיר את כל האזור כולו. כנ"ל גם בסיר לדוגמה. עכשיו אנחנו שאלה, אתה מבשל בתוך הסיר, אתה צריך להכשיר את הצד החיצוני או לא צריך להכשיר את הצד החיצוני? זאת אומרת, האם מספיק להרתיח מים בתוך הסיר עד השפה וזהו, או שאתה חייב לקחת אותו ולהכניס את כולו בתוך הסיר גדול, כן? האם אתה חייב להכניס את כולו? מספיק שתכשיר רק את הצד הפנימי שבו שמשתמשים. נגיד, בוודאי שידוע לך שלא אף פעם ניצוץ ואתה לא מבשל על הצדדים של הסיר, האם אתה צריך להכשיר את הצד החיצוני או לא? אז לכאורה זה תלוי בשאלה הזאת. אם אני אומר חמי קצת או חם כולו, אז גם מקומות שלא נוגעים ישירות באיסור, הם גם נבלע בהם איסור, ואני צריך להכשיר את הכל. אם אני מבין שלא חמי קצת או חם כולו, אלא באמת זה כדר שזה הבליע, זה גם יפליט, אז מספיק שאני אכשיר רק את הבשנים, אני ארתיח מים בבית, אני לא צריך ללכת להכשרה המרכזית ולחפש סיר שבגודל של אני לא יודע מה. מספיק שאני ארתיח מים בתוך הבית, וזהו. וברגע שהרתחתי את המים, זה הכל יעבור ויהיה בסדר. אז זה היה תלוי בשאלה הזאת. אז הר"ן אומר בעגלה לא צריך, כי זה הבלעה והפלטה. זה חשוב, שזה הבלעה והפלטה. אבל ליבון זה שונה. ליבון זה לא הבלעה והפלטה, זה שריפה. זאת אומרת, ליבון, מה שהוא עושה, הוא שורף את האיסור. הוא לא מפליט אותו החוצה, אלא שורף אותו. וכשהוא שורף, הוא שורף מקומית. איפה שהיה אש, הוא שרף. איפה שלא היה, הוא לא שרף. זאת אומרת, אומר הר"ן, כל מה שאני אמרתי להקל זה רק בעגלה. בליבון אני לא יכול להקל, כי ליבון זה מקומי. איפה שזה אסר, זה אסר את הכל, אבל זה לא מפליט מהכל. לכן אתה צריך לעבור בליבון על הכל, על כל המקומות שיש בהם בעיה, צריך לעבור. וזה ההבדל הזה בין הבלעה להחלטה לבין ליבון, הוא מוליד לנו כמה וכמה נפקמינות שנדבר עליהם עוד מעט. בין שני הדברים, זאת אומרת בין עגלה לבין ליבון. מה נפסק בשולחן ערוך בעניין הזה? אז השולחן ערוך פוסק דווקא פה לחומרה, כמו הרשב"א. שולחן מקצתו חם כולו, צריך להכשיר את כל הכלי, גם את הידיות וגם קיצור כל דבר. את הצד החיצוני, שאמרתי לכם מקודם כדוגמה, צד חיצוני של כלי, אז יש שולחן ערוך מפורש, גמרא מפורשת, שלא צריך להכשיר את הצד החיצוני. למה לא? הרי לכאורה, הרי זה כמו ידיות. אז יש כאלה שאמרו שאולי אפשר לחלק בין ידית לצד חיצוני של כלי. ידית היא ממש כאילו מחוץ לכל הסיפור של העגלה. המים לא נוגעים בה, גם ידית של סכין, כאילו בכלל לא קשורה לעגלה. לעומת זאת, הצד החיצוני של כלי, אז המים נמצאים פה, הם נמצאים ליד הדופן. רק השאלה אם הם מצליחים אפילו את הצד החיצוני למשוך או לא. אז פה אני יכול לבוא ולומר שזה כן מצליח, כמו שזה הבליע, גם להפליט. אבל הידית שהיא יותר רחוקה, אז עליה דיברו הראשונים שזה לא מפליט. לכן, הדיון הזה, גם אם אנחנו פוסקים, כמו שולחן ערוך פוסק כמו הרשב"א, להחמיר שבעגלה צריך את הכל, אז הצד החיצוני הוא עליו לא דיבר. הוא דיבר על ידיות, או במקרה, כמו שאמרנו, שזה בלע במקום מסוים, צריך להכשיר את כל האזור. כמובן שאם זה בלע מבחוץ, אז ברור שצריך להכשיר את הבחוץ. כל מה שאנחנו מדברים זה שבולע בפנים. בישל זה משהו בפנים, בתוך הסיר, לא שזה אף מבחוץ. כן, מה רצית, גבריאל? אמן. אז זה לגבי השולחן ערוך. הרמ"א כותב להקל, טוב, אני לא אעריך יותר מדי. מה שהשח כותב זה שהרמ"א פוסק כמו הר"א. בסדר? לחלק בין הגלה לליבון. הרמ"א לפי השח. טוב. אז זה לגבי איזה שיעור של הכלי צריך להכשיר, זה נפקמינה כמו שאמרנו לידיות, או נפקמינה אם זה נאסר במקום מסוים, בכל זאת צריך להכשיר את כל האזור, כיוון שאנחנו מדברים על הבלעה והפלטה, שזה מבליע בהכל, אף פי שזה לא מפליט, כן.
אבל אם אתה מרתיח מים בתוך הכלי, אתה לא יכול לשים מים עד החלק העליון ממש, זה
יפה, אז הגמרא מציעה פתרון, היא אומרת פשוט תגביע את השפה, או שתשים חתיכת טיט, או שתשים בצק. בצק אתה לא יכול לשים בפסח, אז אתה שם טיט, זה מה שהגמרא אומר. מה זה? אם מישהו עושה את זה בפועל, לא, כי זה פחות ריאלי היום. עדיף כבר ללכת להכשרה, לשלם 5 שקל, שיעשו לך את זה בצורה נורמלית, יכשירו את הכל כבר. אבל מי שתקוע, או שזה סיר ענק, שאי אפשר, כן, סירים גדולים של מטבחים, שאי אפשר להכשיר אותם בתוך הסירים האלה, כי הם יותר גדולים מהסירים המרכזיים, אז אתה צריך לעשות את הדבר הזה אם הוא נטרף. או שפשוט לא משתמש בו בפסח ואתה קונה חדש. דרך כלל זה כבר בעיה, וסירים כאלה ציבוריים, שגם יותר קשה לנקות. כל מה שאנחנו מדברים, זה עכשיו אנחנו ניכנס לעניין הזה של מה בפועל צריך לעשות כדי להגיד, אתה צריך להכשיר, אתה צריך לנקות, כדי לנקות, זה לא פשוט. בסדר, אז זה לגבי העניין הזה. שוב, כלי גדול, גם לא חייבים להכשיר את הכל בבת אחת. אפשר להכשיר חצי ואת החצי אחר כך. זה לא כמו טבילה. טבילה זה התבטלות. האדם מתבטל בתוך המים, הכלי מתבטל בתוך המים. פה זה לא, פה זה להפליט האיסור. אז תפליט חצי, ואחר כך עוד חצי, ואחר כך עוד חצי. אין בעיה להפליט לחצאים את האיסור. כן? זאת אומרת, אבל כאן הדיון הוא כמה מהכלי אני צריך וצריך את כולו לפי הרשב"א, לפי השולחן ערוך, לפי הרמה, אז מקילים בעגלה וליבון מחמירים יותר. אבל זה עדיין לא אומר שאי אפשר להכשיר את זה לחלקים, חלקים חלקים, לא צריך את הכל ביחד. טוב, מה התנאים לעגלה? אז את זה אני אמחוק רגע ונעבור לעוד עניין פה בקשר של חמין. רק אני רוצה שתזכרו שזה חשוב, החילוק הזה של הרע הוא כן מקובל, זאת אומרת שהעגלה היא מבליעה ומפליטה וליבון הוא שורף. ואני אגיד ממש בסוף, גם אם אני לא אגיד, תזכירו לי, יש כמה וכמה הבדלים בגלל זה, בין עגלה לבין ליבון. אז קודם כל לגבי התנאים, מה צריך לדאוג? אז יש שני דברים, לפני העגלה שצריך לדאוג, שלא יהיה בעיה איתם, וזה, אחד זה לגבי חלודה וסדקים, ואחד זה אם יש טלאי או ידית כזאת מחוברת שנכנס שם אוכל. מה שאנחנו מדברים זה כמובן שצריך לדאוג שלא יהיה שאריות מזון, כן? כל מה שאנחנו מדברים על עגלה זה בשביל להוציא את הטעם הבלוע, כל מה שהוא בעין, זאת אומרת שנמצא על גבי הסיר, אין מה לעשות איתו, הוא צריך לא להיות שם, כי הוא בעין, הוא מוציא ממש איסור. כל מה שדברים זה להפליט את הטעם הבלוע בסיר, זאת אומרת שהסיר מבריק, ובכל זאת אנחנו למדנו שנותן טעם מפגם, זה גם נותן טעם גם בכלים, זה בלוע בפנים, צריך להוציא אותו. אז מה קורה אם אני לא מצליח לנקות כמו שצריך? לדוגמה, יש לי חלודה או סדקים או משהו כזה. הראש כותב שצריך לנקות את כל הכלי מהחלודה ורק אחר כך להגיל אותו. בלי זה אי אפשר להגיל אותו כי יש עדיין משהו בעין. הבעין הזה נמצא איפשהו עם החלודה והוא יפלוט לי לאוכל. אני לא אצליח לנקות את זה כמו שצריך. אז אמנם הוצאתי את מה שבלוע, אבל יש לי משהו בעין, דבוק לי פה בסיר, אז זה בלתי אפשרי להכשיר אותו. אז לכן הוא אומר שאין תקנה. ואם יש חלודה, צריך ללבן את אותו מקום. זאת אומרת, הפתרון במצב שיש בו סדקים, או במצב שיש חלודה, זה פשוט ללבן את אותו מקום, ותשאר להגיד. כן, אז זה משלפעמים, תראו בהכשרת כלים, שנגיד צירים שלא הצלחת לנקות כמו שצריך, אז את אותו מקום מלבנים קצת, ואת כל השאר מספיק להגיל, וזהו. אז הפתרון, כמו שאמרנו, לחלודה או סדקים, זה ללבן את אותו מקום. גומות, בסדר. כנ"ל גם לגבי, אז ככה, זה חלודה, זה מהווה בעיה. אמרנו, מה שעושים זה ליבון קל באותו מקום. והדבר השני שיש זה לגבי טלאי, או ידית מחוברת בצורה משוקמקת שיכול להיות שנכנס שם איזשהו אוכל או משהו כזה שקשה לנקות. אז גם זה, הראשונים אומרים שצריך להסיר קודם את הטלאי, אולי תלוי אם הטלאי היה לפני בליית האיסור או אחרי בליית האיסור. לא ניכנס יותר מדי למורכבות, בכל אופן זה דבר בעייתי. אם יש טלאי ויש שם אוכל, צריך ללבן את אותו מקום, או לחילופין לא להכשיר את הכלי הזה. בסדר? זה לגבי זה. עכשיו, איך מכשירים? איך מכשירים? איך עושים עגלה? מה הבעיה בעגלה? שואל אתכם שאלה, אתה מכניס את הסיר לתוך המים. שם את הסיר בשרי, או סיר טרף. מה קורה לטעם שיש בתוך הסיר? לאן הוא נפלט?
למים.
בסדר, יש לי עכשיו מים שהם טרף, ועכשיו אני מכניס לתוכם עוד סיר. איך בדיוק זה מכשיר אותם? הרי ברגע שיש עוד סיר, אז מה, אלא אם כן, כל פעם מחליף את המים. אבל אם אני לא מחליף את המים, ופה לא מחליפים את המים, כי אחרי אתה תגמור את הכנרת. אז אם אתה לא יכול להחליף את המים, אז איך זה מותר? איך המים שהיו אסורים, הרי כל האיסור הזה יצא החוצה לתוך המים, אחרי אתה מכניס עוד כלים, ואתה מכניס כלים בשרים וכלים חלבים, ואתה מכניס כלים של כלי ראשון וכלי שני, אתה עושה שם סלט שלם, וכל הטעמים מתערבבים, הכל זה נהיה טרף, אז במקום להכשיר, אתה רק מטריף את כל הכלים. אז איך זה עובד, הסיפור הזה? איך עגלה עובדת כדי שזה יהיה באמת קשר? אז לכן כאן אנחנו צריכים כמה תנאים. לא כל כך פשוט לעשות את זה, זאת אומרת, זה גם לא כל כך מסובך, כן? אבל עשיתי את זה כאילו מסובך, אבל יש כמה תנאים שעומדים בהם ובזה פותרים את הבעיה. קודם כל הריף אומר שצריך, בשביל שהעגלה תעבוד, צריך להשאיר את הכלי כמה זמן במים. מספיק לעשות ככה, או צריך שהוא יישאר קצת ירתח וכדי שהטעם יעבור, כן? זה הרי לא טבילה. טבילה זה סתם, זה לא סתם, אבל זה טקס כאילו, נגדיר את זה פורמלי כזה. אדם נכנס, מתבטל, זהו, אין פה יותר מזה. אבל פה לכאורה צריך זמן שהטעם ייפלט. מספיק שנייה, כמה זמן צריך בשביל שזה יהיה במים? או לא, אז הריף אומר שצריך להשריט את זה עד שהאיסור, עד שהאיסור ייפלט. איך, כמה זמן, הוא לא כותב. אז הראשונים חולקים ואומרים, אי אפשר לדעת כמה זמן לוקח לאיסור להיפלט. מספיק שהוא ישיר את זה, ותוך כדי שהמים רותחים, אז אנחנו מניחים שהאיסור נפלט, וזהו. אין לנו שיעור או מדד לדעת כמה זמן. אז כן, אז הריף אומר, צריך להשעות השעיה במים. השעיה במים הרותחים, אמרנו ששעה הראשונים קצת חלקו עליו בהקשר. זה הריף. אבל זה עדיין לא קשור למה ששאלתי אותך. הרשב"א, כדי לפתור את הבעיה, מי שיש רעיון איך לפתור את הבעיה, אתה
אמרנו? כן, שמים סבון.
שמים סבון, יפה, פתרון נוסף.
חכות ל-24 שעות.
מצוין. אז הרשב"א אומר, 24 שעות, אם הכלי הוא לא בן יומו, אינו בן יומו, לחילופין אפשר משהו אחר מאינו בן יומו, טעם בכמה הוא מתבטל, טעם אסור ב-60, אז אם יהיה 60 כנגד כל הכלים, זה קצת בעייתי אמנם, אבל אם כל פעם שיש 60, זה כלי ענק, וכל פעם אתה מכניס סירים, אז בדרך כלל יש 60 כנגד אותו כלי, ואז זה גם בסדר. אז או אינו בן יומו או 60.
אבל זה לא חושב שאתה מבטל איסור מלכתחילה?
לא. כיוון שבמקרה שלנו כרגע אנחנו לא רוצים ליהנות מן האיסור הזה, אז לכן זה לא ביטול איסור. זאת אומרת, מתי אנחנו משתמשים בביטול איסור? אתה לוקח תולעים, לא תולעים, כי תולעים גם אין עניין בהם יותר מדי, אבל נניח אתה רוצה, יש לך איזשהו תערובת שעשית משהו, כן, עשית איזה הוגה, לא יודע מה, השתמשת באיזה מכשיר, באיזה חומר אסור, ועכשיו, אבל אתה רוצה את ההוגה פה, אתה רוצה גם את החומר הזה, אתה לא חבל לך להפסיד אותו, אז אתה מוסיף עוד, כדי שזה יתבטל ב-60. ויש לך עניין בדבר עצמו. במקרה הזה, אין לך עניין בדבר עצמו. יש לך עניין להתיר את הכלים, אין לך שום רווח מהטעם הזה. אז לכן זה לא מוגדר ביטול איסור, מעבר לזה שהטעם פה הוא מתבטל, אז בכלל אנחנו לא מדברים על זה. בסדר, זה שיעור ביטול איסור לכתחילה הוא גם שיעור שאנחנו ניתן בזאת עכשיו בהמשך. טוב, אז זה קודם כל אמרנו, אינו בן יומו ו-60, השעיה במים רותחים. זה הרשב"א אמר. מה, איזה עוד תנאים יש? אז אתה הצעת, מה שם שלך אומרת?
דניאל.
אז אתה הצעת לשים סבון. אז הרמב"ן אומר בחולין שצריך לעשות רק במים. רק במים מותר להגעיל. עכשיו, מה זה אומר? מים עם סבון? זה מוגדר מים או לא מים? זאת אומרת, שאר משקים הוא כותב שאסור להגעיל בהם. האם מותר לשים סבון בתוך המים או לא? אז הרשב"א כותב שמותר להכשיר בשאר משקים. אבל לפי הרמב"ן, זה נפקא מינה שאולי תהיה בעיה לשים סבון, כי זה לא יהיה מים. כן? זה לא, זה מותר להכשיר רק במים. אז כן, אז זה הערה של הרמב"ן, שדווקא מים. אמרנו שהרשב"א חולק. אבל הנפקא מינה, כפי שאמרנו, אולי בלי סבון. כן? אנחנו לא חוששים לזה, אנחנו כן שמים סבון, וזה עוד יותר עוזר, כי זה שוב, זה קוגן את הטעם. כמו שאמרתי לכם, במדיח כלים, מכניסים קצת סבון, במיקרוגל שמים קצת אקדומיקה, כל זה בשביל לפגום את הטעם, ואז אנחנו באמת נפטרים, טעם פגום בפסח, הוא לשיטת השולחן ערוך מותר, לשיטת הרמה אמנם אסור, אבל בכל אופן זה כבר אין בזה בעיה, אם כמובן עשית עוד תהליכים של הכשר נוספים. זהו, עוד דבר נוסף שעושה, זה רש"י. רש"י אומר שאחרי העגלה צריך לשטוף את הכלי עם מים קרים. זה הסיבה ששוטפים עם מים קרים, כדי להסיר את שאריות המים הרותחים. היו מים רותחים והם אמרנו קצת אסורים, מעורבבים, כל מיני טעמים, אז תשטוף את זה במים קרים ותעיף גם אותם. אז זה מה שאומר שטיפה במים קרים. כל אלה זה תנאים כדי להגעיל באופן שזה יהיה בסדר. בסדר, מה אנחנו פוסקים מכל הרשימת תנאים האלה? כן.
תוך כמה זמן אתה צריך לשטוף אותם?
תוך כמה זמן?
כן. כאילו אחרי שיוצאת אותם...
אחרי שיוצאת אותם תשטוף, כן. מה שעושים זה בדרך כלל יש קערות של מים חמים, מכניסים, ואז יש מים קרים ליד ומכניסים שם.
פעם חיכיתי כמה שעות, זה בעייתי.
מה, לשטוף?
כן.
זה הבאת את האפקט של זה. אבל לא בטוח שהייתי צריך את זה, אז עוד שאני אגיד. כרגע בינתיים יש כל התנאים האלה כדי לבנוע את הבעיה של התערובת טעמים. מה מתוכם אנחנו צריכים לעשות? האם צריך לעשות את הכל, לא צריך לעשות? אז מיד אני אדבר על זה. כדי למנוע את כל הבעיות, אז ככה, אם באמת זה כלי שבלוע מאיסור גמור, אז צריך לדאוג לזה, כי אחרת האיסור יפלט למים ואתה תיווצר בעיה, אז לכן צריך לדאוג שהוא לא יהיה בן יומו, שיהיה שישים כנגד, זה או-או, לא צריך את שניהם, זה או-או, או וכולי, שזה יהיה מים, לשתות במים קרים אחר כך וכולי, כי המים אסורים, המים נאסרו, אז אתה צריך לדאוג שזה לא יהיה בן יומו, שזה לא יהיה אסור חזרת הכלי, זה גם יכול לאסור את הכלי הגדול. ברגע שהמים אסורים, אז גם הכלי הגדול יהיה אסר. בקיצור, אז לכן צריך לדאוג לכל זה. זה כפי שאמרנו בדבר שהוא כלי אסור שאתה מחשיב. מה קורה בפסח? בפסח הכלי הוא לא אסור. הכלים הם, כמו שאמרנו, בלויים מחמץ. כיוון שכך, צריך לבדוק האם החמץ הזה אוסר לי את כל העסק או לא. אז לפני, אם אנחנו עושים את זה, מגילים את הכלים, והיום מגילים את הכלים לפני שעה רביעית, לפני שעה חמישית. בשעה חמישית, רבנן אסרו את ה... חמץ ואכילה. לפני כן זה היתר הגמור. לכל השיטות זה היתר הבלה. זה עדיין לא אסור בכלל. כן? אז אם זה היתר הבלה, אז ביתר הבלה אין לנו שום בעיה. כן? כיוון שזה היתר הבלה, הראש אומר שאם מגילים את זה קודם 4 שעות שהחמץ נאסר באכילה, אז בכלל הוא לא אסור, אז זה נותן טעם ונותן טעם. כן? נד ברנד שדיברנו עליו. כי למה? כי נגיד שיש... נגיד שיש טעם שבלוע בצלחת, כאילו יש את הדבר שהבליע את הטעם בצלחת, והצלחת מבליעה במים, והמים יבליעו בצלחת השנייה. אז זה נד ברנד ברנד, אז אין פה שום איסור. כיוון שאין שום איסור, אם אתה מגעיל, וזה רוב היום מה שעושים, מגעילים לפני השעה הרביעית, כן? בערב פסח. ערב פסח אני מדבר, לא כמה ימים לפני כן שאנשים עושים את זה, אנחנו צריכים לבשל. אז הם מגעילים הרבה לפני כן. אז אם זה נד ברנד ברנד, לא צריך לדאוג לשום דבר. זאת אומרת, לא צריך שזה יהיה לא ביומו, ולא שישי, ולא שום דבר. שום דבר לא צריך, ובוודאי, גם אם לא שתפת במים קרים, זה יהיה מותר. אז זה לגבי מגילים קודם שעה חמישית. כן? אז אני אכתוב כאן. אם זה קודם שעה חמישית, אז לא צריך כלום, לכאורה. כן? כי זה נד ברנת. זה הסיבה. נד ברנת לא צריך כלום. זה לענייני פסח, כפי שאמרת. אם אנחנו מדברים על איסור, אז צריך את כל התנאים. אם לא, אז קודם שעה חמישית לא צריך. טוב, הביאור הלכה אומר שלמרות זאת, זה דעת הראש, אבל יש דעות שסוברות שזה איסור הבעלה גם קודם לכן וכו', ולכן הוא אומר בכל זאת לדאוג שזה יהיה נו בן יומו. זאת אומרת, המשנה ברורה קצת מגביל אותנו, הוא אומר שבכל זאת צריך לדאוג שנו בן יומו, ואפשר להקפיד על זה באמת שהכלים שאתה מגיל, אז רצוי שהם יהיו באמת אינם בני יומן. וכולי. אם זה משעה חמישית, משעה שזה כבר כן איסור, אז זה יותר בעייתי, ואז צריך לדאוג לכל התנאים האלה. צריך לדאוג שזה לא בן יומו, או שישים, ולהגיד. מה קורה בפסח? יש לי כלי, אני צריך בפסח כלי, ולא הכשרתי אותו. אני יכול להכשיר כלי בפסח או לא? מה נראה לכם? תזכרו שחמץ אוסר בפסח במשהו. האם אני יכול להגיד אותו? הרי כל העניין זה שהוא ייפלט והתבטל במים בשישים. אין לי אפשרות שהוא יתבטל במים ב-60, אז האם אפשר להכשיר כלי בפסח, בעגלה?
ללבן,
מצוין. פה הנה נכנס העניין של ליבון, שהוא שריפה. שריפה זה לא קשור לביטול באחד ב-60, זה שורף את האיסור. אז אם אני רוצה ללבן בפסח, אין לי בעיה. אם אני רוצה להגיד בפסח, אז מה יהיה? אני לא יכול לבטל את זה ב-60, אז יש דרך להכשיר או לא? אז פה הדרך היחידה להכשיר היא רק, אם אנחנו סוברים שנותן טעם לפגם, מותר. וזה רק השולחן ערוך סובר בפסח. אז לכן, כיוון שכך, לפי דעת השולחן ערוך אפשר יהיה להכשיר כלים בפסח אם זה אינו בן יומו. לפי דעת הרמה, אסור יהיה להכשיר אלא בליבון. כמו שהוא אמר, בגלל השריפה.
ואז אפשר להכשיר
בפסח. כן, נכון. בסדר? אז אמרנו, אחרי שעה חמישי. אז מה שיוצא לנו לעניין פסח, זה באיסור צריך את כל התנאים. אם זה קודם שעה חמישית, אז לכאורה לפי דעת שלך לא צריך כלום, המשנה ברורה אמר אינו בן יומו, אחרי שעה חמישית אתה צריך את התנאים, ובפסח עצמו אמרנו רק ליבון, לפי דעת הרמה. רק ליבון. ואמרנו, לפי דעת השולחן ערוך, מותר גם עגלה בגלל נותן טעם לפגם. נטלפה. זאת אומרת, אם זה אינו בן יומו, אז זה יהיה בסדר. טוב, זה לגבי... כן. זה לגבי העניין של חמים. נשאר לנו עוד 5 דקות לצלי. יש שאלות על חמים? בסדר. אז אמרנו, קודם כל, הנה, זה כבר מצאנו חילוק בין עגלה לליבון. האם מותר לדוגמה בפסח? אבל יש עוד הבדלים. כל מה שאמרתי לכם פה עם החלודה והזה, הניקיון, לא צריך, כי זה ממילא שורף את הכל. אז לא צריך לנקות. מביאים את זה, כמובן, זה יותר פשוט שזה נקי. אבל גם אם לא ניקית כמו שצריך, אתה תמיד יכול ללבן, וזה לא תהיה בעיה. כן? כי שוב, אין פה את העניין שלה לחשב ב-60 וכו'. מה לגבי ליבון עצמו? אז כאן ללבי ליבון, לגבי ליבון, אז בגלל שחמץ, כמו שאמרנו, יותר הבלה, אז נגיד במחוות וסכינים, שיכול להיות שהשתמשת בהם, או שיש ספק לגבי מה ההגדרה שלהם. מחוות, לדוגמה, בגלל שזה רק טיגון, זה שמן מאוד דק, אז יש אומרים שזה לא דין של הגלה, צריך ליבון שם. כן? כי זה כאילו כמו צלי. וכיוון שיש בזה ספק, אז באיסור הבלה אנחנו מחמירים לא להכשיר את זה, כי אי אפשר ללבן מחוות, הוא ילך הוא יתקלקל. בפסח אנחנו מקילים להגעיל. שוב, בגלל שזה יותר הבלה, זה יורד מדרגה של ליבון לדרגה של הגלה, כמו שלמדנו פה, וכמו שראינו שם בסיפור של הנותר, שביותר הבלה זה יורד מדרגה אחת. אבל מתי? כשזה ספק, במצבים של ספק, לא בוודאי, לא בדבר שוודאי צריך ליבון, אוטומטית יורד להגלה בגלל שזה יותר הבלה. פה מצרפים, בגלל שזה יותר הבלה, ויש לי מצב של ספק, מה בדיוק ההגדרה, אז מקילים. אז אמרתי לכם, סכין ומחוות, בפסח אנחנו מקילים להכשיר בהגלה. דברים שכן צריכים ליבון, לדוגמה, אמרתי לכם תבניות אפייה או שיפודים או עוד דברים מסוימים שממש עומדים על גבי האש, שם צריך ליבון. מה זה ליבון? איזה סוג של ליבון? שוב, בליבון זה לא כל כך פשוט לדון פה כבו לא כך פולטו. כמעט אני צריך שריפה, אז יכול להיות שאף אפי שהוא בולע, לדוגמה, תבנית אפייה. אני אופה את התבנית, אני אופה הוגה. ההוגה בולעת בתבנית, אבל בחום של תנור. אבל כשאני רוצה להכשיר את התבנית הזאת, מה אני צריך לעשות לה? ליבון חמור, לקחת ברנר ולשרוף שם את כל העסק. למה לא מספיק שאני אכניס אותה בתנור וזהו? כי בוא לא כך פולטה. זה בלע על ידי חום התנור, זה גם יפלוט על ידי חום התנור. אז פה אני לא אומר את זה, למה? כי פה זה לא הבלעה והפלטה רק של טעם, אני צריך לשרוף את האיסור והתנור, כיוון שהוא לא נוגע ישירות לגוף חימום בתבנית, והחמץ כן נוגע ישירות בתבנית, אז אני צריך אש שתפעל ישירות על התבנית. פה אני צריך לשרוף, לא מספיק רק להבליע ולהפליט. כיוון שכך, תבנית אני צריך ממש ללבן אותה, וכיוון שזה בלתי אפשרי, תתקלקל, אז חייבים להשתמש בתבנית חד פעמית בפסח.
אז יכולה, אם היינו שנניח ניקיון ממש ממש טוב, שלא היה שום פעורים, והיינו שמים בתנור, אז זה כן היה קשה.
לא, למה?
בגלל שאז לא היה
שם. לא, אבל זה לא מבליע ומפליט, אבל זה כן שורף גם את הטעם, לא רק את הבן. זאת אומרת, זה לא מספיק רק להבליע ולהפליט, את הטעם, אני מדבר. אתה מבין, צריך לשרוף, כשהוא שורף, הוא שורף לא רק את החיצוניות, זה גם הוא שורף, ואז זה עוזר לנו לדוגמה לא לנקות, אבל זה גם כשזה ביחס לטעם עצמו, הוא גם שורף את הטעם שבפנים. הוא לא רק מוציא אותו החוצה ומוציא אותו, לא יודע, שיתבטל ב-60 במים, אלא הוא שורף אותו במקום שלו, את הטעם שבלוע בפנים, שאתה לא רואה. אז לכן זה לא יעזור. מה זה? כן, אז אמרתי שאנחנו משתמשים ביתר הזה רק במקומות של ספק, כמו במחוות, שלא ברור אם זה ליבון או הגלה. אמרתי להדגיש את העניין הזה של יתר הבלה רק במקומות של ספק. אז לגבי ליבון, באמת, יש כמה ראשונים, מדברים על ניצוצות שאפים וכל מיני דברים כאלה שבלתי אפשריים היום. אז לגבי פסח, שוב, בגלל שזה יתר הבלה, מורידים את המדרגה שלא צריך ליבון חמור, אלא מספיק להסתפק בליבון קל, איפה שזה, נגיד, מצריך רק הגלה או משהו כזה, או במצבים של ספק. איפה שחייבים ממש ליבון חמור, אז אנחנו תקועים, זה כמו תבניות וכו'. רשתות של תנור, שהן לא בולעות ישירות על ידי החמץ, כי אתה לא שם ישירות את ה... אלא אם כן אתה שם ישירות את החמץ, דוגמה, לא יודע, עוסק פיצה או משהו כזה, על התבנית, אז יהיה, על הרשת, אז צריך ממש ללבן אותה. אבל אם היא בולעת רק מהאוויר, כמו הדופן של התנור, אז מספיק רק להפעיל את התנור, וזהו, לנקות, והתנור מכשיר את עצמו. כן, לא צריך את הסלף קלין הזה. טוב, דיברו איתכם על תנור, הרב יץ. קיריים, וזה נסיים. קיריים, מה צריך לעשות בה? למה ליבון חמור? קיריים, לכאורה, מה יש לי? אני לא מבשל, אני לא שם את האוכל ישירות על גבי הקיריים. מקסימום נופל לי, נשפח לי. זכאורה, באופן פשוט, מספיק אירועים מכלי ראשון. נערות מים. אם זה חשמלי, אז זה יותר בעייתי, אז מספיק לשים נייר כסף, אולי כפול, ובזה לפתור את הבעיה.
על החשמלי?
אה?
על החשמלי?
כן.
למה?
למה?
קיריים כמו שהיא פלטה.
לא, 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 אני מדבר על קיריים עם הצטה חשמלית, כדי שלא ייכנסו מים ויעשה לך קצר בכל העסק. גם זה לא תמיד עושה קצר, אבל בסדר, אם כן, אז כן. המעברים עצמם הם כל הזמן בוערים, אז זה ליבון מצד עצמם. החצובות, אז שוב, יכול להיות שלפל משהו חם, אז צריך לכאורה להראות עליהם מים, עגלה או עירוי מכלי ראשון. שוב, זה דעת השולחן ערוך. לדעת הרמ"א צריך יותר להחמיר בזה, ולכן נוהגים בזה ליבון קל, כחוששים למיעוט. פלטה, מה עושים בפלטה? בזה נסיים. פלטה יכולה לבלוע כי נשפך לי אוכל, אז זה עירוי מכלי ראשון. אבל לפעמים, לא יודע, אני מחמם לחמניה על גבי הפלטה עצמה. זה יכולה ממש אני אופה, אני צריך ליבון חמור בפלטה. מה אני אעשה איתה? להפעיל את הפלטה זה יכולה לא מספיק, כי אם אני שם ישר חמץ על גבי הפלטה, אז זה ממש כמו תנור, זה כמו תבנית אפייה, מה ההבדל? אז פה אני לא פשוט שליבון קל מספיק, אולי צריך ליבון חמור. מה שאפשר לעשות במצב הזה זה לחכות שהיא לא תהיה אינה בת יומה. הרב עובדיה כותב להראות מים, לא ברור לי בדיוק איך זה עוזר. אז מה שצריך לעשות זה כנראה לחסות אותה, זה הפתרון היחיד, לחסות אותה בזה, ולא להניח ישירות עליה אוכל בפסח. אם אתה מכסה אותה ושם סיר, אז זה לא יכול לבלוע, כי כפי שאמרנו, ברגע שיש שתי קדרות, שני כלים, הם לא מבליעים, וצריך לדאוג לזה שבאמת לא לאכול אוכל ישירות מהפלטה. זאת אומרת, לא להניח אוכל ישירות מהפלטה, 7 ימים זה לא נורא לא לעשות את זה.
אבל אם הלחם הנכוע לי על כסף של הפלטה, זה כן יבליע בגלל שזה לא שני חציצות כאילו?
אז זה לא יבליע. אם תמיד משתמשים בנייר כסף כל השנה, אז זה יותר פשוט בפסח. אם אבל לא משתמשים בנייר כסף, אז זה יותר בעייתי. אם משתמשים לדוגמה לשיטות אשכנזים שהם שמים דברים על גבי, ששמים דברים על גבי כאילו איזשהו חציצה, אז הפלטה לא בולעת ישירות, ואז זה יותר פשוט. זה אפשרות להקל. בסדר, פסח קשה ושמח.